מקווה שנשלים עם את כל מה שאני חולם ללמוד היום, אז קדימה, בואו נשים גז. בסדר, אנחנו היום עוברים ללימוד של הנושא שמקום הנחת התפילין.
לא על איפה לימין?
את לא? זה חלק מהנושא הזה, מקום הנחת התפילין, שכולל בתוכו, הייתי אומר, מעבר מהשפה של התורה, שמדברת על יד ועל בין העיניים, לשפה החזלית שמדברת על בעצם חזל, אולי בוא נראה זה ביחד, מזיזים את זה, כלומר היד עובר לזרוע, אם מקבל את הפירוש הרחובה של רבי מטעם, ובין העיניים עובר למעלה. עכשיו להרגיש איך השפה של תורה שלכתב תיארה מקומות מסוימים, שבתורה שבעל פה הם זזים למעלה, והביטוי הזה מבוטא מאוד חזק במדרשי ההלכה, שמדברים על גובה שבראש וגובה וגובה שביד. כן, ורואי לפתוח את הלימוד לפני שמאל ימין, כן? במשנה במגילה. פתוח לך המשנה במגילה? בפרויקט השו"ת? משנה שכבר למדנו אותה. משנה שם, במשניות זה פרק רביעי. בבבלי זה בפרק שלישי. משנה במגילה, פרק ד' משנה ה', משהו כזה.
למה זה
התהפך? יש שאלה גדולה. למה סדר הפרקים התהפך? בהזדמנות. בסדר? אני אראה לך בשני, ויש כמה הצעות. יש לך את זה פתוח?
פרק דל שניים?
כן, מה אומרת שם המשנה? שניה, לא יודע, אני אשלח את כל הפרק. יש שם תיאור של אנשים שאיך מתעקשים להניח תפילין. יש לך? נכון, נתנה על פס ידו, הרי זו דרך מינות. כן, מה זה פס ידו? זה כאן ולא כאן. ומה השני, נתנה על מצחו. נכון? יש לך איזה? פתחת?
לא, אבל עכשיו עושה לי בעיות העם עכשיו.
גם לך? הדבקתי אותך. בסדר, רומק, המשנה המגילה מדברת על באמת על דמויות שפרשו פס ידו ומצחו, ואנחנו היום ננסה לחתור לשורש הדברים.
מצחו זה גם
יהיה מינות? כן. ואנחנו היום ננסה לחתור לשורש הדברים, מה עומד מאחורי הדברים, מה המשמעות שלהם, ונפתח בשאלה של איזה יד מניחים תפילין. כן, שזו הסוגיה הראשונה שלנו, והיא ברייתא שמקורה במדרשי ההלכה, נכון? שם יש לנו פרק ד' משנה ח', אתה יכול לקרוא את זה בבקשה? רק מה שרלוונטי לנו. רק מה שרלוונטי לנו, כן?
נתנה על מצחו על פס ידו, סליחה, עושה תפילתו עגולה, סכנה בין המצפה, נתנה על מצחו על פס ידו, הרי זו דרך
המילות. בסדר? זה ממש, צריך ללמוד את הסוגיה כאן יחד עם המשנה שם. כן, אנחנו נפתח לפני כן בנושא של של הידיים, שיש הנחה אחת ברורה לסוגיה, בוא נפתח בה, והיא שלא מניחים על שני הידיים. זאת ההנחה הפשוטה, נכון? שלא מניחים על שני הידיים רק על אחד מהם. כבר הזכרתי לכם את הסיפור, הרב רמיה אמר לי שהוא באורוגוואי, שם הסיפור דומה. אמרו לו הרב רמיה באורוגוואי, תשמור על התפילין שלך, כי יש פה הרבה גניבות של תפילין, כי מוכרים אותם הגויים, הגנבים ליהודים, והוא סיפר על בדיוק סיפור דומה למה שסיפרתי על מישהו שהלך ולשוק, ראה את התפילין שלו שם למחירה, והציע לקנות אותם, והתלונן שחסר הבית של יד ימין, ואכלו לו את זה מזיל הזול. כן? אבל חז"ל ברור שלא מניחים תפילין על שני ידיים, אלא רק על אחד מהם. ויוד לכך, מה צריך לעשות? לבחור איזה מהם. נכון? זה בעצם השורש של הסוגיה. למה אלה כל כך ברור שלא קושרים תפילין על שתי הידיים?
על ידך.
נכון, זה על לשון התורה. נכון? בפשטות. נראה בהמשך שיש איזה אולי רעיונות יותר עמוקים, אבל בפשטות זה מתחיל קודם כל בטקסט. כי התורה אמרה, ועל אות על ידך, וידך זה יד אחת ולא שתי הידיים. והאמת היא שמה שהסוגיה אומרת, הייתי אומר, יש בו משהו מאוד מפתיע. כי הסוגיה אומרת שמניחים על יד שמאל, בעוד שבפשטות מבט ראשון, שולחים למקומות אחרים בהלכה, שבהם אנחנו מתייחסים לשימוש ביד, ליד, בוחרים, לכאורה, מי בוחרים? ימין. וימין לא רק במקום שאתה עושה פעולות, וגם במקומות שאתה פשוט שם משהו עליו. כאן, למשל, הדוגמה הכי מובהקת, זה הדוגמה של מצורה. ששמים את האדם על תנוך, או במילואים, על תנוך אוזן אהרון הימני, על בוען ידו הימנית, והרגלו הימנית, והכל נעשה על הימין. הימין נראה כמקום של חשיבות. הנה, אתה לוקח תפילין של יד.
סליחה?
סליחה?
סבת קדושים.
בסדר, אבל אני קודם כל הולך למקורות היסוד, התורה הקדושה.
לא, אני אומר כי, טוב, כי הרמב"ן פה אומר על המקום שמיוחד.
נכון, אבל אני אומר, כשאני הולך למקומות אחרים בהלכה, וגם מקומות שבהם הוא פשוט מונח, אני לכאורה הולכים לימין. וכאן, כשאתה בא לתפילים, אתה קודם כל מגלה, וזה אומר דור שני, מעבר לגילוי המקור, צריך להתבונן בדרשות השונות, כדי לשאול מה המשמעות של הדבר, שבאופן מפתיע ההלכה כאן הולכת לשמאל. וכאן המדרשים מביאים מספר דעות, שזה מתעצל בבבלי, ובואו ננסה לעמוד על שורש הדברים. כן, אומרת המחילתא, זה שמאל, אתה אומר זה שמאל, אינו אלא ימין. ואני מוסיף, הימין זה הדבר הכי פשוט היה לומר אותו. אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, אף ידי הזדהרת וימיני טיפחה שמיים. ואומר, ידה ליתת תשלחנה וימינה לאלמות המילים, וגומר, האין יד בכל מקום, אלא שמאל. כן, זה בבבלי, הדעה הזאת מובאת, יחד עם תוספת של פסוק נוסף, למה תשיב ידך וימינך מקרב חיקך כלה, פסוק שלא נמצא מדרשי ההלכה. כן? וכאן יש טענה שהמילה יד פשוט פירושה שמאל. כנגד זה, ודעה אחרת, רבי נתן אומר, במחילתא הסדר הוא הפוך, וכתבתם וקשרתם, מה כתיבה בימין, אף קשירה בימין. אבל יוסף החרם אומר, מצינו שהימין קרויה יד, אף על פי שנראה לדבר, זכר לדבר.
המימה היחידה שלו.
והשלח ישראל את ימינו, סליחה?
המימה היחידה שלו.
בכל השעס.
בדקנו עם השם, ומה הוא, גם בביוגרפיות, יודע.
מעניין, ויש פה גם הראשונים מוטרדים קצת ממה זה השם הזה,
החורם. בחורות.
מה שאומר פה דבר מאוד משונה, חותמו משוקע ותוסות מנבלים. מה, מעליבים מישהו, כן? בכל רגע, תראו מה הוא אומר, מצינו שהימין קרוי היד, אף הפי שאין הדבר זכר לדבר, והשלח ישראל את ימינו וישת, ומה אתה עוד לומר על ידך? נביא את הגידים שנותן בימין. וכאן זה מוצא ככמה דרשות, ככמה דעות שהן אלטרנטיבות, ובמחית הדרשבי לעומת זאת נראה שזה הכל מורבב ביחד, נכון? מה מופיע, מה מופיע במחית הדרשבי? אני קורא. אבל אתה יודע באיזה מקום הוא נותן, אם בימין או בשמאל. אתה יודע למה הוא כשרתם או כתבתם, מה כתיבה בימין, אז כשירה בימין. בכלל שכשירה בימין, נתינה בשמאל. וכן הוא אומר, גם שם ידך תנחני, ואומר ידה ליתת תשלחנה, הכל מקום שנאמר יד אתה תופס את השמאל, לפחות לך כתוב ימין. אחרי דרש בי שמוצע כמכלול אחד, לא, שאחד משלים את חברו. עכשיו כשאנחנו מתבוננים בדרשות האלה, אפשר לחוש מיד בעליל, שיש להם טון שונה לחלוטין, לחלוטין שונה. כן? והפער העצום, לפחות במחילתא, עובר בין רב נתן לבין כל האחרים. כי כל האחרים, לכאורה מדברים באמת בשפה, שהתפילין הולכות ליד שמאל. לעומת זאת, רב נתן, שהוא אומר, אינו צריך, הרי הוא אומר, הוא כשכתם הוא כתבתם, מה כתיבה בימין, אז כשירה בימין, לכאורה רב נתן אומר שהדין באמת הוא דין של... של מה? של ימין. אלא מה? הימין לא מתייחס למקום שעליו מונחות התפילין, אלא למקום שבו אני לפעולת הקשירה. כן? זה אפשר לחוש בפער תהומי עצום בין רב נתן שמדבר על ימין ובין כל האחרים שמהותית מדברים על שמאל. זה לא ההבדל היחיד בין רב נתן לבין האחרים, אלא ההבדל גם יותר עמוק. אם נחזור לכל הדיונים של הימים האחרונים, שרב נתן מדגיש, וכשרתם, וכתבתם, מה כשירה בימין, מה כתיבה בימין, אף כשירה בשמאל, רב נתן מתייחס לתפילין מצד הפעולה, המעשה, שדיברנו, במעשה המצווה, המעשה הכשירה. בעוד שהאחרים מתייחסים לתפילין, לא מבחינת מעשה הכשירה, ההנחה, אלא ההוויה שלו, איפה הוא מונח. רב נתן, שהוא רואה לנגד עיני רוחו, שאני בא לדמיין איך מניחים תפילין, השפה שלו היא מעשה הקשירה. לעומת זאת, מה השפה של כל האחרים? איפה התפילין מונחות. ואולי בדבר הזה עצמו כבר נמצא מפתח מסוים להבנת הבחירה בשמאל. אם בטח אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לשמה שתי ידיים. קודם כל לשמה שתי ידיים, ומה רמת מה היחס בין שניהם. ועל רקע זה גם לעשות להבין, אז כשאני בא לבחור אחד מהם, איזה מהם אני בוחר, ועל מה ולמה. כן, בוא נתחיל מהסיבה המצלם לשתי ידיים. אז הגוף שלנו האמת הוא סימטרי. תחתכו אותו באמצע, תגלו שתי רגליים, שני ידיים, שני אוזניים, שני נחיריים, פה אחד רשב"י חלם, הבאתי את זה בשיחה פעם בבית המדרש, על מה רשב"י חלם גם? השתי פיות. בסדר? מה נגלה בהמשך הסוגיה? אתם כבר יודעים? שני ראשים. אבל הכל בונה בסימטריה, גם יש סימטריה בתוך האיברים הפנימיים של הגוף בחלק גדול מהם. אם באיזה מהם יש? בכליות, בריאות. כלומר, יש לנו גם בפנים, יש לנו מערכות כפולות באיברים הפנימיים, אבל לא בכולם. לב למשל יש רק אחד, וגם בו מה יש?
ארבעה חדרים.
יש לנו מוח, אבל יש לו, היום יודעים, שתי עונות. כלומר, גם שם יש שני חלקים. בכל המקומות האלה כדאי לנסות להבין, להתבונן, מה פשר הפסוק. זה חילם השניים, למה לא אחד? וברובם, כשמתבוננים, אנחנו היום יודעים שזה לא שיש לך רזרבה, שניים יהיו אותו דבר. למה לא, כן? מכירים את זה שאתה קונה נורה בבית כבר, שיהיה... תקנה כבר עוד אחד לפעם הבאה, תמיד כדאי שיהיה רזרבה בארון, שלא כשנסף את הנורה אתה הולך לחנות, וקונה כבר שניים. זה לא ככה ברוב האיברים. בכליות אני חושב שזה ככה, נכון? אפשר לחיות על כליה אחת באותו רמה תפקוד, נכון? כן, אז בכליות זה ככה. בריאות אתה נושם באותו אופן מונחת.
גם
בכליות
יש את
הסוח הרים
מסעות כבדים
וכאלה. זה לא מובן. בוא נגיד ככה, גם באוטו יש גלגל רזרבי.
אפשר לחיות.
גם באוטו יש גלגל רזרבי. נסעתי השבוע עם מישהו שהבת שלו היה לפנצ'ר, ליד יבנה, והם גרו בגוש עציון, והתחיל התפלפלות שלמה באוטו. האם יקר יותר ביבנה והוא שוחט אותה במחיר? אתה תמיד, אתה הולך לפנצ'ריה, אתה תמיד משוחט מה יקרה לך, כי תמיד מכניסים לך את כל הגלגלים, תמיד, כן? חוויה. והוא ניסה לשכנע אותה שהוא יחליף לה את זה בגוש, כי זה זול יותר, לא יודע, ב-50 שקל. היא אמרה לו, אני מפחדת לנסוע בלי רזרבי. היא אמרה לו, אני מפחדת מהנסיעה. טוב, תעשי שמה. אז זה איזה סוג של רזרבה. ברוב איברי הגוף, ואתה במנתי, זה לא רזרבה. זה ממש תפקוד שאחד משלים את השני. כך למשל בעיניים, מי שיש לו רק עין אחת, אז הוא רואה רק ראייה שהיא דו-ממדית. הצלבה בין המיקוד שנעשה משני העיניים נותן ראייה תלת-ממדית. ביחס לרגליים, תנסו ללכת עם רגל אחת. זה לא כל כך אפשרי, כן? וביחס לידיים, אז כאן זה נורא בולט בפסוקים. שבכל הפסוקים האלה מתוארים אנשים שמשתמשים בשני הידיים שלהם. כל הפסוקים. כל הפסוקים מתארים אנשים בשתי הידיים, שזה ידי אלי יתד תשלחנה וימינה לאלמות המלאים. תראי, מה קרה שם? זה יעל, אשת חבר הקיני, שהיא מחזיקה את היתד עם יד אחת ועושה את הפעולה עם הימין. נכון? זה נכון? אמר לי אבי, לא נמצא היום אבי, שמאל תחת לראשי, ימינו תחבקני, השמאל הוא כאילו הנייחות והימין מה עושה? את הפעולה. ואפשר להרגיש, לא בכל הפסוקים זה עובד, מה שאני אומר לכם, למשל ביוסף עם אביו, זה לכאורה השימוש במה בשני הידיים. אבל אם אנחנו מתבוננים בחיים שלנו, אני יכול להגיד הרבה פעמים, היד שמאל היא היד שלא יודעת לעשות את הפעולות העדינות, ודאי שלא, לא יודעת לכתוב, כל הפעולות המוטוריות העדינות לא יודעת לעשות. יד שמאל, אם כך, התפקוד המרכזי שלו בחיים, מהו? שאני פותח צנצנת, ועם וקום, ואומרים, טוב, מביאים לי, אשתי, תפתח, אז מה אתה עושה? אתה מחזיק ביד שמאל ופותח ביד ימין. כמו יד שמאל, כמו אצל, הייתי אומר, יעל, זה הקיבוע. ויד ימין מאפשר את העבודה בהרבה, אני אגיד, שאתה פותח, זה גם הקונטרה. שליח, אגב, יש לי פה מספריים. מה, אתה יודעים מה ההבדל בין פער ומספריים? במקום אחרות הגילוח, כל מי שמתגלח פה?
כן. חותך.
מספריים, סליחה, תער חותך, ומספריים שוברות. כלומר, יש קונטרה שנעשה במפגש בין שני הסכינים שהוא גורם לסערה להישבר. הרקע הזה, רב שבתאי רפפורט, יש לו מאמר בתחומים, שם הוא עוסק במעמד ההלכתי של מכונת גילוח, הוא אומר, להיות מכונת גילוח בנויה על העיקרון שיש רשת, שמה הוא עושה? תופס את הסערה, ואז הסכין חותך אותו, זה עיקרון של מספריים. כמו שזה רק סכין אחת. כן, אבל, וגם הידיים עובדות כך הרבה, כאילו יש לך קונטרה.
אתה מתיר את כל המכונת גילוח?
מה זה? הוא מתיר את כל מכונות גילוח. כן,
גרידות כאלה.
כן, הוא מתיר את זה. גם הגריד יתיר את כל מכונות הגילוח.
הרב
רב. בסדר? אנחנו בישיבה של הרב רב.
לא.
אני יכול להגיד, הפתרון הכי טוב זה הדבר הזה. באמת, פתרון מצוין. זה גם חוסך הרבה זמן בבוקר.
אה? זה כמה שנים.
בסדר, גם אני גילתי את זה בגיל 30 ומשהו. בסדר? כי הייתי שנה של הבטון באוניברסיטה, אז גידלתי, עשיתי להתחזק. כן. אבל בכל מקרה, הידיים שאני חושב עליהם, ואני מאז שאני עולה את הסוגים, אני מתבונן בידיים שלי. הם באמת לא מתפקדות בשווה. הן משלימות אחת השנייה.
כמעט
הייתי אומר, ברוכו באוכל. אתה אוכל עם יד ימין, אני לפחות, אני עם אני, בסדר, אני אוכל עם יד ימין. ועם הסכין, אני...
הניסים
מהרבקים,
יד שמאל זה הסכין.
זה מחלוקת, נכון. מחלוקת בין אמריקאים לבריטים, האם לחתוך עם הסכין ביד ימין, ואז להחליף ידיים ולאכול, או אחד אחד. זה גם מחלוקת האם חותכים קודם את הכל, או חותכים אחד אחד. זה מחלוקת רוחנית. איך לאכול, כן? בכל מקרה, אבל לא, תחשבו על זה, שהבנם עם יד אחת, הוא... היד לא יכולה לעבוד, כאילו, אבל מצד שני, יד ימין באמת עובדת כיד של פעולות. היד הימין היא היד הפועלת.
משרת את הפועלת.
יד שמאל, בדיוק. עכשיו, אם הדבר, אז אם הניתוח הזה נכון, שהיחס בין הידיים,
אז זה פרקטיקה.
אז אפשר בכמה כיוונים ללכת, נכון? קודם כל זה לא שתי ידיים, אלא זה, כל יד יש לו תסכול אחר. בתור הזה, הם משלימות עצמם, כמו שתי העיניים שהם משלימות עצמם. ואם אז נשאל את עצמנו, מה פשר הבחירה ביד שמאל, קצת לרדת לשורש הדברים, אז אפשר להגיד את זה משני זוויות. עכשיו הרמסת לדבר מאוד פשוט, הרב שמואל אמר לי את זה. מה התכוונת פרקטי?
בלתי
שאלה אחרת. שאם התפילין יהיו על יד ימין,
אז יד שמאל היא פחות חזקה,
ושאלה קשור. אתה כל כך הולך לרב נתן, שאלה יותר קשה לקשור. אני חושב שאתה נקרא דבר אחר, רב שמואל דיבר איתי על זה, שיהיה לך קשה לעבוד. דיברנו אתמול בראש וברמב״ם. איך אתה עם תפילין וכל היום חושב עליהם, איך זה יכול להיות? אז אתה לא חושב על שום דבר אחר? הרב שמואל דיבר איתי, הוא אמר, בא למטיש, כן, הוא אמר, טוב, זה מצד שזה היד, התפילין יפריעו לפעולות, אתה שם אותו ביד הפחות פעילה. זה כיוון אחד שהרב שמואל ככה זרק. אני אגיד אבל משהו, אולי משהו בעיניי קצת יותר מהותי. אם באמת השמאל הוא הקיבוע, זה היד הקונטרה, זה היד המקבעת, אז באמת יש הרבה היגיון שזה יהיה ביד שמאל, אם אני מתייחס לתפילין, איזה זווית של ההנחה, בדיוק. הוא מונח על היד שהיא היד הנייחת, לא היד ה... הפועלת, היד הניידת. והאמת שמתבוננים לרגע בידיים של מי שכל מי שיש לו פה שעון, על איזה יד השעון שלו? השמאל. למה זה השמאל השעון? פעם חשבתם על זה?
אני שמאלי.
אתה שמאלי?
מפריע בכתיבה, מפריע בכדורסל.
שמעתם? מפריע. כלומר, יש סיבה למה האוילם שם את השעון על יד שמאל. אני אגיד לכם, שבא הכי קרוב לתפילין של יד ושל ראש, תסתכלו על כל איך, לא, היום כבר הרבה חבר'ה הולכים בלי שעון. והכי קרוב זה הכיפה, שזה התפילין של ראש. כל יום הולך עם, או כולם יודעים, אני דוס, ואפילו יודעים את הדעות הפוליטיות שלו כנראה, כי אני אוכל עוד כמה דברים, כן? ומצד השני, השעון, דיברנו פעם על הרצועות האלה, הם ביד שמאל. הם ביד שמאל, כי זה מפריע. זה... של כיוון מסוים שעולה כאן. כלומר, אני רוצה לחזור לסכם עוד פעם, שאם אני קורא את רב נתן, רב נתן מדבר על באמת ימין, ורב נתן אולי מדגיש בתפילין את פעולת ההנחה הקשירה. למרות זאת, בדעות האחרות זה שמאל, שמבט ראשון מפתיע. רב נתן פתר את זה, אבל זה מפתיע, למה השמאל? אולי שמאל בגלל היותו ההוויה, ואולי ההסבר, התפילין הם אם שמאל ידע להוויה, אני כבר רומז למי שכבר הכין טוב וקולט את הדברים, זה אולי גם קצת מסביר במקצת את התזוזה של התפילין למעלה, כן? במקצת, כן? ההוויה הזאת. אז זה נראה לי, קודם כל הכיוונים היסודיים שעולים בסוגיה. הימין הוא הפועל, היד הוא, יש בו מימד של הוויה, של נייחות, והתפילין מונחות על יד שמאל. אני חושב שברב נתן כדאי שנדרוש מעצמנו קצת יותר. למה נדרוש מעצמנו? לשאול האם רק הקשרתם או כתבתם הזה, האם הוא פשוט כי זה סמוך למזוזה, כבר דיברנו גם...
הגרא מבין ברשי שנכנס את זה לגמרי.
סליחה?
באור הגרא הוא מבין את רשי וממש יוצא נגד ה... הוא לוקח את הכיוון לכיוון של הפרקטיקה, ולא לכיוון של פשט גמרא.
למה כמה אתה יכול
להסביר? הבן עושה פה קשרתם או כתבתם... מישהו
גיטרה שווה
או משהו כזה...
בוא נגיד ככה, חטפתם לקוח במזוזה. פה אנחנו נמצאים במקום של היחס במזוזה לבין תפילין. כן? ואני יכול לשאול, אם רק אם אחד יד השני, או האם יותר מהותי, כלומר, האם יש קשר בין המאפיין של פעולת הכתיבה, ויותר דווקא בימין, לבין קשירה, שכן כתיבה פעולה הרבה יותר עדינה מקשירה.
אבל גם
כשירה. לכתוב זה ממש... אני זוכר בתקופות שחשבתי שבכל המועד אסור בכלל לכתוב. האם אני חושב אחרת? שככה חשבתי, הייתי מנסה ככה לכתוב בשינוי, זה פשוט יוצא סינית אותיות כאלה בלי, בעיקר הבעיה שלי יש לכתוב בשמאלו שהעיגול, הצורה היפה שלו נשברת לי לגמרי, זה כאילו זה יוצא ממש זוועה, כן? והקשירה אני חושב שתיאורטית היא פעולה יותר גסה. אני גם אגיד מה ההבדל ביניהם במוטוריקה. אני זוכר מהטיפת חלב, דבר שראיתי מאחות בטיפת חלב, שתנועה של כף היא תנועה של חיה, תנועה חייתית, לחיות יש כף. תנועה אנושית זה תנועה של אצבעות, שיודעת להחזיק את. ולכן אחד מהדברים שבודקים בטיפת חלב, ילד בן 8-9 חודשים, זה הגיל, זה האם הוא יודע לעבור מתנועה של כף לתנועה של אצבעות. ואם לא, אז יש ריפוי בעיסוק, יש כל מיני דרכים לעזור לילדים להחזיק כיפרון נכון. או כמעט הייתי אומר, פעולת קשירה היא פעולה של כף, היא לא פעולה של אצבעות. כתיבה, יש משהו עדין יותר בכתיבה מאשר בקשירה.
גם זו מונחת בימין אולי, זה גם
חשוב. אז זו מונחת בימין, ולכן?
נכנס לבית, אז לא
יודע. ולכן מבוא את הזו.
אז גם...
אני לא הבנתי, אני רוצה שתפתח את הרעיון שלך. לא סתם, אמרת רעיון, צריך לפתח אותו. יהודים מאוד,
עכשיו,
זה לא
חשוב.
הוא מזוזה בימין, הלכנו גם בשמאל.
שזה מקיף אותך, זה המקיפים.
ראינו על ספר תורה של מלך, שהוא מניח ש...
ספר תורה בימינו ותפילין בשמאלו, כן? וגם שם השאלה, איך ספר תורה יהיה בימינו? אז יש שם כל מיני דעות, מדעה שתלוי לדעה שהיה לו איש עם מזוודה, כן, מישהו שלח לידו והחזיק את זה. בסדר.
אם הבנתי איך אתה ביורגרה, איך שהוא מסביר את רשי, גם לרשי יש...
עכשיו, אבל לפני ביורגרה, אתה מבין שיש פה קפיצה מסוימת מכתיבה לקשירה, זה לא סתם שהוא למד אותו מכתיבה. כי באמת בכתיבה אתה לא מסוגל לכתוב בשמאל, אבל אתה כן מסוגל לכתוב בקשור, אני חושב, בשמאל. אני חושב שאפשר.
אני חושב שזה לא פשט.
לא פשט, אז קדימה.
ניסית פעם להניח תפילין ב...
לא, אני אורתודוקס, אני עושה מה שכתוב.
לא, אתה נעשה פעם.
כן? אתה אומר שאני לא אצליח.
לא, זה מאוד קשה. אם אני עכשיו אנסה, אני צריך עכשיו יד ימין לקשור לעצמו, זה מאוד מסובך. ולכן הוא אומר פה, מה כתיבה? זה פעולה עדינה. זה פעולה שכאן זה פעולה חורגת. גם הקשירה, אני צריך להשתמש בו. במשפט שהשפט, במשבר של הפרקטיקה של יד תומכת ויד פועלת, אני צריך להשתמש ביד, ביד שהיא יותר חזקה. זה מאוד קשה, אולכן, זה לא כמו, זה לא עדין.
נכון.
בסדר, יש גם אנשים, גם את סבא שלי רגיל לכתוב ביד ימין, למרות שהוא שמאלי. הכל אפשר להתרגל. שאלה מה יותר נוח, ולכן אני חושב שהעיקש פה מה הכתיבה בימין, אף קשירה בימין, מה הכתיבה בימין, כי זה יד החזקה והנכונה. גם ההנחת תפילין תהיה, אני אניח אותה ליד שמאל, ויקשור בימין, כי זה יותר נוח ויותר יעיל.
לא חושב, גם תוך כיוון יותר של כתיבה, בצד המהותי שאומר. לא רק בתור שהיד החזקה, עושה שם הבחנה, כי מאדם שהוא שמאלי, צורך העניין, אבל כותב בצד ימין, אז אולי יניח בשמאל.
טוב, רשי אומר פה...
לא, אבל השאלה חסדה, אני באמת שואל, כלומר, אתה בעצם אבא אומר שגם הקשירה היא בעצם פעולה שנוח יותר
לעשות,
ולכן לא צריך לחפש פה שיש משהו בכתיבה שהוא כאילו מעבר לקשירה.
מה שהתחלת בתחילת השיעור, שאמרת, הרוב הפעולות חשובות בימין. מה הפעולה החשובה בימין? אם זה הנחה או בעצם מה אני עושה ביד החזקה, אני קושר, אני מחבר את זה בעצם מה אני פועל את הפעולה, את פעולת המצווה אני עושה ביד החזקה שלי בעצם. את הלא הרבה פעולות לצווי דינים עם הפעולה והמהות שלה, את המהות היא עצמו, אבל את הפעולה עצמה אני עושה עם יד החזקה, ואז זה כמו כל שאר הדברים שאני עושה את הבימית, כמו הכהן וכל הדברים האלה.
אז בוא ננסה מיד לחדל את החשיבות של מה שאתה אומר, אבל אני עדיין שואל, באמת שיעקב כן מתחבר למה שאני רומז, נכון? שהכתיבה יותר עדינה מהקשירה.
ודאי.
ואני חוזר, כי זו פעולה של, לא של הכף, זו לא תנועת כף, הקשירה היא כל הכף היד. לכן אני רק שואל, האם נכון לחתור, אני ודאי רוצה, האם אני אצליח, שמנסים להכניס פה איזה למד של עדינות, של כתיבה בתוך פעולת הקשירה, או אני אגיד לך למה אני מנסה לרמז. דיברנו הרבה, כשעברנו את הסוגיה בלמדי, על הבתים, ובעצם התפילים מחופים אור. ושיש תורה שנכתב שהיא תמונה בתוך קופסה, והאמת היא שהיא נכתבה, ממש, היא נכתבה, ואתה מחפר אותה בבית שאותו אתה קושר. אני שואל, האם הקישור הזה מקשירה וכתיבה? היא לא באה להגיד שיש בה קשירה משהו שיש בו מימד כתיבתי, דהיינו, אתה צריך להתייחס לאותיות, למילים, לתוכן הפנימי שאתה קושר את התפילין. אולי אני מאמיס פה קצת יותר מדי.
כשאתה קושר, אתה כותב מילים.
כביכול, זה מה שאני מנסה להגיד, כן?
לא, את המרזרות, את ה...
אתה גם כותב את השיר.
את הדלת והיוד.
כן.
במשכנות יעקב.
נכון, אני לא יודע, אני חושב שראוי להתבונן קצת בדבר הזה. בעצם מה אני מנסה להגיד, שאולי הכניסו מימד של אותיות שכתיבה לתוך התודעה של תפילין, הרי זה שאומרים לך את התקשור ביד שבו אתה כותב, כביכול המפגש עם התפילין הוא כולל את המפגש עם הכתב. לא, אני לא 100% בטוח, זה בכל אופן, הסוגיה כאן מביאה דעה שלא מופיעה במדרשי התנאים, וזה רבשי, שמה רבשי אומר?
מידך
כתיב בהי כהה. כן, אומר רשי, מדכתיב בהי כהה, משמע לשון נקבה, שמע מינה בשמאל כאמר, ואין בכוח כנקבה, לשון האחינה ידך יד כהה, אמיה בלא כוח. כן? זה כמו לדבר על סכין כהה, שהיא לא חדה. יש פה שתי דעות ברשי, בלי להיכנס לשאלות מגדר, בסדר? זה לא הזמן עכשיו לפתור את ה... אבל אתם מכירים גם רשי עם אחרים שאומרים את זה, כמו אטל משה רבנו, נכון? שתשש כוחו. כן, אני יכול גם להגיד בשפה הקבלית שיחסדה היא תעזור לי, בסדר? שהדוחו והנוקווה, אז הרי הזכר הוא הפועל יותר והנוקווה יותר מקבלת. זה ממש השפה שדובר קודם, תפילין כהוויה. וכאן רבשי מדבר על יד קריאה, ופה אני חייב להגיד, זה מצלצל לי צליל עצום מול המקראות בספר שמות, וכאן אולי חסדאי, מה שאמרת קודם הוא הצד המאזן, והוא שהתפילין הרי כתוב, למה מניחים תפילין? כי ביד חזקה או כי בחוזק יד וצליחה השם ממצרים. ומה בא רבשי ואומר לנו? הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ממצרים ביד חזקה, ואתה את התפילין שלך מניח דווקא ליד החלשה, הקהה.
באמצעות היה
לך. אני כמעט מרגיש שרבשי מדבר עם הפסוק. הקדוש ברוך הוא הוציא אותך ביד חזקה ואתה ביד קהה. והשאלה כמובן היא, אם החישור הזה עולה, מה המשמעות שלו? כי איך מזכירים את היד החזקה של הקדוש ברוך הוא לידי היד, דווקא היד הקהה, דווקא לידי היד החלשה?
שאני, זה היד הפועלת.
אז מה אתה אומר, חסדאי, בוא נשמע.
אני אומר, אמרת לי קודם, היד הפועלת, היא זה שעושה את זה.
בוא, חסדאי אומר, צריך לצרב את רבשי
ליד החזקה.
בוא,
היד החזקה.
אבל זה שאלה מה אומרות תפילין, היא אומרות שהקשירה הוא הנחה.
כן, ממש חסדאי אומר, האמת שהוא כתוב בגמרא, כי מה שואלת הגמרא? הגמרא שואלת, לרב נתן, איך הוא למד שהתפילין מונחות על יד שמאל? אז היא אומרת, הוא למד אותו מאותו מקום של רבשי, או בלשון אחרת, מה הגמרא בעצם אומרת? סתם עדי גמרא. אתה צריך לקשר בין רבשי לבין רב נתן, בלשון אחרת. רבשי הדגיש שהתפילין מונחות על היד החלשה, אבל הצירוף שלו לרב נתן מדגיש שאתה קושר אותו דווקא עם היד החזקה, או כמעט הייתי אומר, מה מזכיר את החוזק יד של הקדוש ברוך הוא? הקשירה מזכירה. כלומר, אם דיברנו פה על המייסה מול ההוויה, אז המייסה הוא באמת חזק, היד החזקה קושרת, ממש, כמו זה דין ימין. כלומר, רב נתן, אם הוא מקושר לרבשי, כמו שהגמרא טוענת, אז אתה כאילו מבורר בתודעה, הייתי אומר, את החולשה האנושית שיש בה גם חוזק. אמר לי אתמול אחד מהחברים, לא זוכר כבר מי, אז שיסלח לי שאני לא אומר את זה בשם אומרו, המטרה היא להדגיד לי שאפשר לחזק את החולשה האנושית. אני דווקא הצעתי לו משהו קצת שונה, דווקא שהאדם ידע שהוא חלש, כמו הקדוש ברוך הוא, הוא יד חזקה. והיהודי צריך לדעת את חולשתו, אבל אז אולי צריך להגיד שאתה מקבל כוח. כלומר,
וראו כל עמי הארץ.
אבל מה נותן לך את הכוח הזה, ירום ממך? שם השם, כן? כלומר, ימין השם עשה חיל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח להתחזק. בוא נחזור לפרשה של מלחמה שדיברנו עליה עם התפילין. למה לא תירא מהם? הרי אתה חלש לוש, למה לא תירא מהם? כי שם לוקח עמך, זה מה שנותן לך את הכוח. כאילו התפילין מחזקות את החולשה האנושית, כי ברגע שאתה משליט את התורה עליך, ברגע שאתה משליט את השכינה עליך, זה נותן לך את הכוח לפעול. אנחנו אלה ברכב אלה בססים, אנחנו בשם השם מנוקים ונזכיר. לא יודע, אני לא בטוח, אבל דבר אחד ברור לי, שיש פה צלילים שמדברים אחד עם השני, כן, בבקשה.
הפוך, ביציאת מצרים דווקא, התפקיד של בני ישראל היה נורא נורא פסיבי.
יצאו רואות
את זה. לפחות שהתפילין ביד שמאל.
כנגד התפקיד של עם ישראל ביציאת מצרים. ואז אתה מדגיש קיומית, בואו עכשיו מדבר, לא היסטוריה, אלא קיומיות. אתה מדגיש דווקא שאדם, יש אדם בטבעו, כמעט שמדבר פה אקזיסטנציאליזם, מרגיש חולשה, מרגיש שאין לו כוח. הוא לא מרגיש את עוזור ועוצם ידו, וזה מודגש בתפילין דווקא מהמפגש עם האלוקות, שאולי מצד אחד מדגישה את הפער, ומצד שני נותן את הכוח. הקדוש ברוך הוא משרה את עצמו עלינו. טוב, זה יפה, כן? בכל מקרה, עד כאן הדיון היסודי, הדעות השונות, שנסכם לעצמנו, כי איפה בא השמאל? אולי השמאל בא מיד הקהה מול היד החזקה. אולי השמאל בא כי יד שמאל הוא יד של ה... קיבוע אנושי, שהנחות. ואני שם על יד שמאל, אני שם על יד שמאל כי התפילין עם הוויה. רב נתן כאמור מדגיש דווקא בתפילין את היד החזקה, את הימין. כן? מצאתי דעה רביעית שהאמת חשבתי עליה לבד, אבל ציפיתי שמישהו מהראשונים יגיד אותה, וזה פשוט המשך הסוגיה, המשך הסוגיה שמדברת כל הזמן על הלב, 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 הלב. בוחרים ביד שמאל בגלל יד הלב, וזה מצאתי במרדכי, וזיקה לסוגיה הבאה שעוסקת ביתר. שם שואלת הגמרא כך, בוא נמשיך.
אז זה פלא שהגמרא או התנאים לא הביאו את זה.
נכון.
כי זה נראה לי כל כך פשוט מהפסוק.
וזה הקושייה של המרדכי, אני הולך מיד להקריא לך את זה. והגמרא ממשיכה.
אם זה לא מופיע, אתה אומר משהו.
כן, אני מסכים. ותראו, הגמרא ממשיכה, והגמרא אומרת כך. אמר לי רבה ולרבה שיימן ידך שבכוח, ולמה ידך שבכוח? אני רוצה להגיד, כי הוא קרא את הפסוקים, ומה הוא ראה לנגד עיניו? אני משוכנה בזה. יד חזקה. בוא, ידך שבכוח, כי ביד חזקה, עד רבה. תראה את הכוח. אמר לי, מי כתיב בחטא? כתנאי, ידך בהי, זו שמאל. בוא, על הגידם אני אדלג לרגע, אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, מיד הגיע לגידם. תנו רבה, אני יותר מניח בתפילין, בימינו שהוא שמאלו. והתניה מניח בשמאלו, שהוא שמאלו של כל אדם, אמר רבה, כתניה היא בשולט בשתי ידיו. פה באה הסוגיה, מביאה ברייתא, שהיא אומרת ש... ביתר מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו, שהוא שמאלו של כל אדם, ובפשטות זה הולך ביחד עם איזה הסבר בגמרא לפני כן, עם איזה דעה בפשטס, תגידו לי. זה הולך עם שתי דעות בצורה חלקה, זה הולך עם רבשי ועם רב נתן. כי אם הדינו הוא כשרתם הוא כתבתם, אז אם אתה כותב ביד שמאל, אז תקשור עם יד שמאל. ואם הדין הוא יד כהה, הרי שבשמאלי, מה היה יד הכהה שלו? ימין של כל אדם. לעומת זאת, זאת הערה שמירים אותה פה ראשונים במרדכי, לפי הדעות האחרות שמדגישות, שמצאנו, שאין שמאל, סליחה, שסתם יד זה, מצינו שסתם יד זה ימין, זה שמאל, סליחה, אז היה הדבר הזה נכון גם על יתר. וזה באמת מביא המורדכי, זה ב-י"ג עמוד א' בגפי המורדכי, אני מקריא לכם. זה ב-י"ג עמוד א' במורדכי. מופיע כך. שאל הרב אלחנן את הרף אביב, רבי לו פרץ. מי שיתר לעניין כתיבה לבד ונשאר מלאכות בין ביד בן מרעה וימינו. מהו לתפילים? זה שאלות התוספות פה גם מעלים. מין איזה לבטר כתיבה וכן משמעה אחת וביד שיכתוב יקשור, ועוד איזה לבטר עיקר כוחו זה לא כאהבה. וישיב דאבל כשולט בשתי ידיו ומניח בשמאל כל אדם, שזה הדעה של התוספות. כנגד זה ראיתם בראש מה אומר ספר התרומה, שהוא יניח עדיין על יד ימין. בעצם מה המחלוקת ביניהם? איזה דרשה לאמץ, או איזה חוויה של תפילין לאמץ? האם הדרשה של וכשרתם וכתבתם, הכל תלוי בכתיבה. אם אני אומר שהדרשה העיקרית היא יד כהה, הכל תלוי ברוב הפעולות שאתה עושה. ככה מופיע. אבל תראו מה ממשיך. מי הוא רשי ז"ל, קבי כתיבת מזוזה, פרש דרוב העולם קי. ואינו תלוי בימין ושמאל בידי. רשי אומר שגם יתר צריך לכתוב באיזה יד? מזוזה? יד שמאל. ומתוך פירושו נראה לירי. דפליג רב נתן, דאפילו יתר מניח בשמאל. ואף תנקמה סבר אחי, דידך זו שמאל, ויש לספק היא הלכה כבתי היא לא, ורבה שהיא בסמוך לאל אם אתה עמד רבי יוסי מפרש ולא סביר עלי. אמנם הנה סתם הידי ברית עוד בסמוך סביר עלי אחי, אמנם מרבי יצחק דמה פיק בסמוך, הוא אומר תקרא מה זה כנשך הסוגיה, ומי וסמתם שתהיה סימה כנגד הלב, משמע דאף איתר באי לאנוכי בשמאל, שרי הלב הוא בשמאל וכבתי קיים עלן. אז כאן הם מכניסים על פי המשך הסוגיה הסבר רביעי, למה להניח בשמאל כנגד הלב. נדבר על זה בהמשך כשנגיע בעזרת השם, נספיק את זה היום למקום ההנחה ביד, הבחירה בשמאל. וזה אומר את הממשיך המרדכי ואומר, ויש לדחות בדיוק מה שחזגאי שאל, דאחי פירושו באיזה זרוע שיניח צריך שיהיה מכוון כנגד הלב, הכוונה שיהיה מכוון פנימה. וזאת למה הוא אומר, תדע, מדלא הוכיחו תנאי דלאל שמאל, מבסמתם, סימה, כנגד הלב, וכן רבשי, דמפיק מיד כאה. ובעצם אומר, אמור לך, זה לא צריך להיות כתוב בגמרא. לא, זה לא כתוב בגמרא, לכן אני אומר לעצמי, לא נכון לייבא. אבל יש פה דעה שכן ייבא את זה. אני חייב להגיד שלי זה די קוסם. אני חייב להגיד את זה.
כשהדעות בגמרא הם יצאו בהנחה וזה ברור, הם פשוט מסבירים למה זה צריך להיות בשמאל שהוא נגד הלב, בגלל יד כאה או בגלל כך וכך. אבל אפשר לדעות שכל הדעות שם בעצם מסכימות שזה צריך להיות בשמאל, אין שם בכלל אופציה שזה יהיה בימין. פשוט מסבירים למה זה יהיה בשמאל.
כן.
אבל אלי, אני...
כן, זה מצחן מניח עמוד אחרי זה.
אז בהתחלה כן, אז הסתכלתי טיפה, חפשתי כנגד הלב, ואף הנושא שכנגד הלב זה שמאל, יותר מזה, גם ברמה כתוב, שבשם מקומה שכתוב זה סין בימינו כנגד הלב.
זה כתוב ברמה מפורש?
כן.
איפה אתה יכול?
ללחוץ תפילין.
איזה יופי שבדקת. יופי, זאת הרמה
מצוין.
אתה יודע למה מצוין בדבר הזה מרדכי? שאתה יכול להלוך, לא להגיד כמו מרדכי, ועדיין לאמץ את הרעיון שלו. כלומר, מרדכי בעצם אומר את זה. שהתודעה הפנימית שכנגד הלב יכולה להתקן לה ביד ימין. מחקת את זה כבר?
הוא כתב בהלכות תפילין שגולל, אם אתה הולך לשירותי או משהו, אתה גולל גולן כמין ספר תורה מניחם במיניו.
אז בוא נמצא, יש לי
כבר.
זה כנגד הלב ברמב"ם.
זה פרק ד', זה פרק ד', איזה הלכה? כן, פה חזם בימינו כנגד ליבו, זה הלכה י' ז'.
ועכשיו גם בכל המקורות של חזם, כאילו כל פעם שמופיע כנגד הלב, זה לאו דווקא מבחינת שמאל, זה דרך כלל זה בגובה של היד, או אפילו ראינו בשביל ברוך שלכם, זאת אומרת כנגד הלב, זה אומר פנימי ביד.
אז בואו להתחילה של מרדכי, בסדר, מצוין.
כן.
אוקיי, אבל לפחות...
ברמב"ם יש פעם אחת כנגד הלב בכל משנה תורה.
לא, כי לא בדקת עם סיומות וכדומה. כנגד ליבו אני מחזיק.
אה, בסדר, כנגד הלב רק.
אבל תכתוב כנגד לב עם סיומות וכדומות ויצא לך הרבה יותר מדויק החיפוש. צריך ללמוד לשאול, כן? אוקיי, זה דבר יפה. הנה דעה נוספת שרצתה להסביר על סמך. כנגד הלב, זה הבחירה בשמאל, והפרחה שלה, כן. יש פה יתרים בחדר?
כן, כן.
גם אני. גם אתה? ואתה עושה הכל ביד שמאל, או שאתה מסתבך עם השאלה הזאת של...
לא, הכל.
אוקיי, אני רוצה לעבור לגידם, ובאמצעות הגידם להשלים קצת את כל נושא הידיים. השני ידיים מול יד אחת. בא מחילתא. מה ברור בדרשה של רב נתן שאמר שגם הימין קרוי היד שעל איזה יד מניח הגידם את התפילין שלו? אני קורא את פעם את המחילתא. מה אומרת המחילתא? ומה תמוד לומר על ידך? להביא את הגידם שיהיה נותן בימין. הוא מפורש במחילתא שעל איזה יד מניח הגידם את התפילין שלו?
זה שיש
לו, יד ימין.
לעומת זאת ברפואית, הלב הוא לא בשמאל, הוא באמת הוא יותר לשמאל.
נכון,
כאילו
התודק הצדק. כנגד זה, תראו בבבלי, בואו עכשיו נחזור לבבלי, הבבלי אומר כך, קטנה ידך בהיזו שמאל, אחים אומרים ידך לרבות את הגידם. איך ידך מרבה את הגידם? אומר רשי, שאין לו יד, ידך דמש ביד רצוצה ומקולקלת. מה משמע ברשי? של איזה יד הגידם מניח את התפילין? על יד הרצוצה, על יד שמאל. לכן מה יש להניח? מיד נראה את זה בראשונים, שמדובר שלו היד לא נקטע לחלוטין, אלא שנשאר לפחות האזור הזה, ותראו את ההמשך. תניא אידך, אין לו זרוע, פטור מן התפילין. מה זה זרוע? למה פטור מן התפילין? כי אין לו אפשרות להניח, ולמה פטור? שיניח על יד?
איך הוא יניח?
על יד השנייה.
ואיך הוא יניח? פרקטית.
אתה פה שואל שאלה אחרת. מישהו אחר יקשור לו, אבל אתה חוזר לשאלה של ההוויה.
אבל פטור או לא פטור? הוא מצד דין פטור, אם מישהו יניח
לחלב. אבל בוא נקשיב לבבלי, הבבלי אומר כך. הבבלי אומר כך, אני קורא את הברייתא, אין לו זרוע פטור מן, אחרים אומרים ידך לרבות הגידם. במבט ראשון זה נראה כמו מחלוקת, אבל שימו לב התוספות כאן, מר אמר חדה, אבל לא פליגי. איך פירשת את התוספות הזה? מה זה מר אמר חדה? אז זה פשוט הלשון של שני התנאים היא לא הלשון דומה. אין לו זרוע, תוספות הבינו, מי שמע תוספות הארוך פה, זרוע זה כאן, אז לכן אין לו איפה להניח. לעומת זאת גידם, שזה הדעה השנייה, הם הבינו שזה פשוט מצב אחר. זה לא שאין לו את הזרוע, למה אין לו?
טעמה.
טעמה, מהזרוע אין לו, כן? ולכן, מר אמר חד, אבל לא פליגי, כך בפירוש מפורש את הדברים, את התוספות הרור זרוע, גם המרדכי, כן? הרור זרוע בסימן תף קוף עין זין. הרור זרוע אומר, אני מקריא, ואני ראיתי שכתבו רבותינו על ברייתא השנייה, אמר המרחד, אמר המרחד, אבל לא פליגי, וסבירה נשכח רוצים לפרש. אין לו זרוע פטור מן התפילין, אבל אין לו יד, ויש לו זרוע, חייב. אחרים אומרים, נתחל לרבות תגידם שאין לו יד, ויש לו זרוע. אמר המרחד, אמר המרחד, אבל לא פליגי. אבל, ולפי זה יוצא, לפי הפירוש הזה, חסדאי, לפי הפירוש הזה, שמה עמדת הבבלי? שאפשר להניח תפילין רק על יד שמאל, נכון? רק על יד שמאל, רק אם יש הערלכה, האזור הזה. כנגד המחילתא שאומרת במפורש, של מה אתה מניח?
אני לא מבין שאתה מבין את זה ככה.
הם מבינו את זה ככה. אני חוזר להסבר בתוספות. אין לו זרוע שנקטע לו כל יד שמאל. אני מכיר יהודי כזה, בכלל יום כיפור חטף פגז ביד.
כן.
משה רענן, הוא מלמד בכלל הרצוג, מורה לביולוגיה. בטח מכיר אותו, לא? חמר
שקוראים משה
רענן. כן, זה לא.
חי בצמח.
והוא, יש לו אותו, דיברנו שני ידיים, כמובן אוטומטי, כלומר הוא חי, אבל הוא מוגבל, כן, אבל הוא חי, הוא חי חיים שלמים, מלאים, עשירים. אבל זה, אני לא יודע, אבל לפי תוספות, האדם הזה פטור מצפים. אגב, הוא לא מעביר ליד ימין, הוא פשוט לא מניח. לעומת זאת, אם נקטע מפה, אז הוא מניח. זו דעת תוספות. שדווקא בשמאל. כנגד זה, גם בבבלי, האום זורוע מביא מישהו שקרה שמעבירים ליד ימין. אני מקריא.
למה אתה מבין מזה שזה פרמטר לימין?
כי למה אין לו זרוע, הוא פטור, שיניח על יד האחרת.
לא, אבל זה לא אבא אמינה בכלל.
למה זה לא אבא? במחילתא זה כתוב, מה זה לא אבא אמינה?
אתה אומר כי בערך לא בכל
דעת השם. במחילתא זה כתוב, במחילתא זה כתוב. שאני אקריא לכם את רבינו אליקים, אומר המורדכי, האום זורוע. רבינו אליקים הוא אחד מראשוני אשכנז במאה ה-11, קדום. פרש רבינו אליקים בברייתא הראשונה, תראו איך הוא קרא את הברייתות. ורבות תגידם שאין לו יד ויש לו זרוע. לפי כך משמע, אם אין לו זרוע פטור מן התפילין. זה בדיוק השתת התוספות. בברייתא השנייה פרש, אין לו זרוע מקרי ממקום שמודד באמה. אחרים אומרים לרבות תגידם שאם אין לו מניחן במקום הקיבורת, העיין אחר אמר רב, אם אין לו זרוע של שמאל, מניח בשל ימין. אז הנה רבינו אליקים אמר גם בבבלי, שמפורש, תדיר לך, ביד ימין. אז קודם כל יש פה מחלוקת גדולה, מה עושה הגידם. בואו ננסה לרדת לשורש המחלוקת. לפי המחילתא הדברים ברורים ופשוטים. בעצם הדין אומר, להניח תפילין על היד. עכשיו, כשיש לך שני ידיים, אז מה צריך לעשות? לבחור? אחד מהם. יש לך רק יד אחת, תניח על היד ההיא. למרות שברור שהיא היד החזקה שלך, היא היד היחידה שיש לך. לעומת זאת, בדעה בבבלי, כפי שהבינו אותה ראשונים, שאתה מניח רק על יד שמאל, אתה לא מניח על יד ימין, שאלה היא מה שורש הדין, בעצם מה הם הבינו? שזה דין דווקא של... של מה? זה דין של... של שמאל. זה לא שהדין הוא תניח תפילין על היד. עכשיו השאלה היא, איזה יד? יד שמאל. כשאין יד שמאל, תניח על יד ימין. הם הבינו שהדין הוא שתניח דווקא על יד שמאל. אם אין לך יד שמאל, אז לא תניח. שאלה היא למה? שאלה היא למה? אני יכול להגיד שאור דברי הסוגיה, אני נראה לי כיוון אחד, זכור לי, לא, לפני השיעור לא הספקתי למצוא מי שאומר את זה בפרש, וזכור לי שראיתי בעבר את הכיוון ששונה לגמרי, זה כל הזמן העבודה בין רבשי לבין רב נתן, בדיוק. ואם אני עובד עם רבשי, אז יכול מה הייתי אומר, הדין הוא לא להניח על היד, הדין הוא להניח דווקא על יד כאה. ואם אין לך יד כאה, אז אתה לא, אתה לא מניח. ואז אנחנו צריכים לחזור לדיון הקודם שלנו, למה דווקא שמאל, ולהבין ששמאל הוא לא רק, אתה מתחש שתי ידיים, צריך לבחור אחד מהם, אז מה אני אומר? בחרתי בשמאל, אבל בעצם הדין הוא יד. לא, יש תכונה, יש איכות, יש משמעות עמוקה דווקא לשמאל, ובידי השמאל אין מקום לתפילין, והתפילין פועל לו דווקא ליד השמאל. זה... לעומת זאת, מה שזכור לי, אבל אני לא זוכר, לא חיפשתי מספיק, שהסיבה שאתה לא יכול להניח על היד השנייה היא סיבה מאוד פשוטה, כי אתה לא מסוגל מה לעשות? לקשור. כי תפילין הדין הוא לא רק שיהיו מונחות, אלא הדין הוא גם...
אז איך אתה יכול לחייב מישהו, את רענן, משה רענן? אי אפשר לחייב אותו מזמן תפילין, כי הוא לא יכול לבצע את עצמו.
אני לא יודע, אולי הוא פטור.
אם יש לך להניח, לא סבבה.
הוא פטור. אולי הוא פטור, כלומר, אבל... לא, אבל אני אומר, זה הדין, כי צריך לקשור. עכשיו פה אני אבדוק את זה אחרי השיעור. זה מה מצלצל לי התוספת בדמי על האיש שישתה את הקומת לא תפילין. כלומר, אני אשאל את השאלה בצורה הבאה. אני מציב את זה כנושא לבדיקה בשבילנו. האם אדם אחר יכול לקשור את עצמי על היד שלי? האם אני חייב בעצמי לקשור? זה בעצם ביטוי לשאלה של האם זה מעשה או האם זה הוויה. זה דורש בדיקה.
מצד ההלכה היום, אנחנו יודעים מה ההלכה היום. הלכה אדם יכול להניח למישהו.
זה אדם אחר יכול לקשור.
דברים שבגופו אבל...
טוב, אף אחד לך חבר ששבר יד או משהו
כזה. אז מניחים לו.
להניח לו.
אוקיי. אז הנה אתה רואה ש...
לא, אני אומר, זה הלכה, שלמה...
ואם כך, נכון, צריך להגיד שזה בדין, זה דווקא דין של שמאל פה, כן? זה דין של יד כהה, כן? אני רק רוצה להשלים את החטיבה הזאת ולהתקדם הלאה.
הכיוון של הפרקטיקה.
מה זה?
הכיוון של הפרקטיקה.
כן, אני מקבל. הייתי רק משלים את החטיבה הזאת בשני דברים. ראשית, יש לי תחושה עמוקה של השאלות שהתעוררו כאן, יש קשר ברור לסוגיה הבאה, שהיא נראית כולה דמיונית לחלוטין. כן, הסיפור על פלימו, שבא מילי פלימו מרבי, אני דילגתי פה טיפה, כן, אבל בא מילי פלימו מרבי, מי שיש לו שני ראשים, באיזה מניח תפילים. זה נראה ממש, ממש דמיונית.
זה התגובה של הגמרא.
אבל אתם יודעים, לפני כן, זה כדי לא לדלג, לפני כן. תנא דבי מנשה על ידך זו קיבורת, שנחזור לזה מיד. בין עיניך זו קודקוד, היכה אמרי דבר רב ינאי, מקום שמוחו שתינו רופס. כן, וזה כאמור ברייתא שמזיזה את התפילין למעלה. שפה בברייתא הזאת, לפחות לגבי ראש, מה מפורש בה? שהמעבר למעלה, מה המשמעות שלו? שאתה מעביר אותו מהעיניים בעצם למוח. ופה חוזרים לדברים שלמדנו בשבוע הראשון של תפילין. כן, הדברים שלמדנו בשבוע הראשון של תפילין, שלכאורה העניין של העיניים בתפילין יכול להוביל אותי לכוח הראייה. וראו כל עמי הארץ, ראינו אז את התפיסה של זרום השבעים, שאתה רואה שזה כנגד עיניך שאתה רואה, והמעבר למוח הוא בצורה מאוד ברורה, אתה לא רואה את מה של המוח שלך, אתה מפעיל לא את כוח הראייה, את כוח המחשבה, את כוח השכל, כן? זה מאוד מאוד בולט כאן. אני אוסיף שמשהו כבר צוטט מקודם, הגמרא בעמוד ב' על ההזזה של התפילין של יד למעלה, הוא מעביר אותו ללב. ואפשר אולי לחוש שיש כאן מעבר מידיים ועיניים ללב ומוח. הייתי גם אוסיף שיכול להיות שזה הבדל בין שמות לבין דברים. כלומר, השפה של שמות היא שפה של ידיים. היא ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, היא לא שפה שלה.
הם חלו את המעשה. רטרואקטיבית, בספר דברים הכיסא לארץ, פה דבר על השינוי בלב, על אביב העמים, על הלדה.
בספר דברים מדובר גם על התורה, בספר דברים מדובר על לבבך. ואני רוצה להזכיר פה שאלה שהעוררתי פה פעם באחד מהשיעורים, שהרי בוויה עם שמוע, אומרים, אומרים ככה, ויהיו הדברים, סליחה, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידכם, ויהיו תותפות בין עיניכם. ואפשר לחוש פה הערה של הלד מלכה, אולי בתקבולת. איך אתה שם את הדברים על הלב שלך? על ידי זה שאתה קושר אותם על היד. ואיך אתה... ואם התקבולת קיימת, אולי יש תקבולת בין נפש לבין עיניים. ואז התפילין של ראש הן קשורות בנפש. אפילו צריך לדוק מה זה נפש. בסדר? אבל אתה בכל זאת עושה פה איזושהי הפנמה של הדברים, כלומר אתה עובר מכוח הראייה לכוח הנפש, לכוח הפנימיות, כן? אז זה קודם כל מהלך שנשלים אותו מיד, והרקע זה בא הגמרא, ואומר דברים מדהימים. בא מני פלימו מרבי, מי שיש לו שני ראשים באיזה ממניח תפילין. אמר לו, או קום גלה או קבל אליך שמת.
ותגובה...
התגובה היא מאוד חריפה.
לא שלא מקסימום.
זה אומרת הגמרא, אמר לי... עד האחי, עד שרבי מגלה אותו, אתה הוא גברה, אמר לי, תראה לי, ינוק עדית לתאי רשי. כמה בעינן למיטב לכהן. כן, וכבר הזכרנו באחד מהשיעורים הראשונים על הסיפור הזה, זה ברור שזה לא מקרי, שפתאום היה המויפנס החסידי הזה, שבא דווקא פדיון הבן. וזאת למה? כי עוד פעם חזרנו לאיפה? לספר שמות, שפדיון הבכורות נמצא בפרשיות תפילין. זה ברור שיש פה קישור בין הבכור, שיש לו שני ראשים לבין התפילין. זה קודם כל זה לא מקרי. ולגבי עצם הכעס של רבי, אז קודם כל זה נוגע באמת ליסודות שלא היה גישה ללימוד בכלל. כי אם הבת שלך מעשי, אם הבת הוא מעשי, אז מה אתה עושה לאחד שביא לך שאלה כזאת? אחד שמדבר כמו מנחת חינוך. כל הזמן מדבר על חצי אוהבת חצי בן חורין, שפחה חרופה, טומטום אדרוגינוס. מה אתה אומר? לא, תפסיק לבלבל את המוח, זה מה שרבי עושה. אבל דווקא מנחת חינוך הוא דוגמה שהשימוש במקרים המוזרים הוא בשביל להציף שאלות מהותיות. כמו כמעט הייתי אומר, כמי שגדול אצל בריסקאים, שדרך היהודים השני הראשים הזה, מה בעצם אתה עושה?
חקירה שמברר.
אתה חוקר חקירה שעושה לברר שאלה יותר מהותית. ובעצם השאלה שצריך לשאול את עצמנו היא, מה הוא באמת ניסה לשאול דרך השני ראשים? אני מקבל שלא היה הלוך עליהם מעשה. יותר מזה אני אוסיף לכם. ומה הגמרא אומרת בהמשך? שפדיון הבן באמת מה הוא יעשה? יפדה את שני הראשים, אבל הוא טריפה. אז זה אמר לי עקיבא אריס אתמול, שמה זה דרך יפה להגיד שהוא טריפה? שזה לא, עד הבר מצווה הוא לא יגיע. אומרים אחרות, מה התשובה של הגמרא? זה לא יקרה. אז אני לא דן בזה. כרי מה קורה פה? הגמרא לא עונה על השאלה. הרי מה קרה? הוא כעס עליו. ואז פתאום קרה מויפס שזה קרה, נכון? אבל מה באמת יקרה בתפילין? אז הוא רצה להבין שיום בגמרא אומרת שהוא טריפה, שזה פשוט לא יקרה, לא פעם מצווה הוא לא יגיע, כי טריפה לא חיה.
שני ראשים.
אבל אוהד ואני היינו ילדים טובים, כתוב גם כי ועגר, עיין בקוטנות אור לעגון בעל פנים מהירות, אז הלכנו לחפש, האמת שבהתחלה לא מצאנו, ואפילו לא באוצר החוכמה, עד שאוהד התאמץ מאוד וגילה שהקוטנות אור של הפנים מהירות מתחבא בספר של הנכד שלו, אז צריך לחפש באוצר החוכמה את הספר של הנכד, ומצאנו את הקטע, ובעל הקוטנות אור חולק על עקיבא אריס, שתדעו, ואומר שבטריפה שלא נזכר ברשימת היו תחי טריפות, כמו שני ראשים, הוא יכול לחיות עם זה. כן? ומה זה יכול לקרות? אז בסדר, אני אפשר לקרוא את הסוגיה הזאת, כן קורה, לא קורה, לי כמעט ברור. ולי כמעט ברור, כמי שגדל על עולם מופשט, שדרך נפקמינות מוזרות המציב שאלות עקרוניות, ולכן ברור לי שצריך לשאול, לעשות להבין, מה הפנים הוא מנסה לברר שמביא את המקרה המשונה הזה. וכאן אומר הקרן אורה, שזה נחמד שאני מזכיר אותו, זה אמר לי בדרך היום אלעד, שאני אחד של ראש, אחד של רשי ואחד של רבן אותם. רויקה, אני אומר הקרן אורה שהוא האח של המסכנות יעקב. שתדעו, רבי יצחק מקרלין.
מופיע בשוד, יאמר.
כן, הוא מופלא ביותר הספר שלו גם. לטעמי, המסכנות יעקב יותר חזק ממנו. אבל גם הוא חזק. אומר המסכנות יעקב שברור לו שהשני ראשים מדבר עם שני הידיים. ככה ברור לו. תרשו לי אם כבר להגיד את זה, שוב זה הוא לא אומר, שהגידה מדבר עם מי? עם הראש האחד. או בלשון אחרת, יש לנו שני תפילין, תפילין של יד, תפילין של ראש, אבל יש לי שני ידיים וראש אחד. עכשיו, הבירור הזה של מה זה תפילה אחת לשני ידיים, שהוא דורש התבוננות, הוא דורש איזשהו עיון, אומר הקרן אורה, הוא עושה את זה דרך השני ראשים. הוא אומר, קרן אורה עושה רק חצי דרך, ואנחנו צריכים להשלים את השאר. קרן אורה אומר, מה שהוא בעצם רצה, מה שהוא חתר לשאול זה, מי שיש לו שני ראשים, שיניח אותם על ראש שמאל, כמו יד, שהוא יד שמאל. ובזה גומר הקרן אורה את הצגת השאלה, בלי להסביר מה עומד מאחורי השאלה, ויותר מזה, הוא מסיים, אוהד, הראיתי לך את זה, מה הוא מסיים, שלא יכול להיות אדם כזה, זה דבר שלא עולה על הדעת, ואם יהיה גם אדם כזה, הוא לא בן אדם, הוא פתור מתפילים ממילא, כי הוא לא בן אדם.
יש פה בלשון, אבל יש פה שנייה, גם על ההוא גברה, למה אתה מסביר להגיד ההוא גברה, למה אומרים את השם? יכול להיות לכל אחד. מצד שני, השימוש בההוא גברה, ואחרי זה יש לנו ההוא סבא, זה לשון שאם מאוד מאוד אומר את לשון הזוהר דווקא. תמיד יש את ההבדל בין תא השמה לתא חזה. בזוהר זה תמיד תחת, בוא תראה אותה סיפור, אומרים כל הסיפורים וכאלה, פתאום, מאיפה מגיע הסבא? מי זה הסבא הוא? שפתאום קופץ פה בסוגיה שלא מופיע לפני ולא מופיע אחרי, ולכן השימוש בהוא גברה, הוא סבא. אז אני לא יודע אם באמת, במציאות פרקטית, באמת הגיע בן אדם שני ראשים, או שזה סוג של איזשהו חיזיון שהיה
להם? אין חינמי. אני מקבל, למרות שהם ידעו על פעמים סיאמיים. אבל אם הדברים האלה של הקרן אורה מתקבלים, לי הם נראים מאוד יפים. כלומר, שתי ידיים בעל שני ראשים, ועכשיו אנחנו צריכים לדובב, אז מה הוא רצה? כלומר, הוא שאל אולי דווקא ראש שמאל, כן? זה מה שהוא שאל.
למה לא האמין? ביד, דיברנו
באמת הפרקטי,
הקשירה, אז ודאי שיהיה עצמו, אבל בראש, שיהיה ימים.
מקסימו, בלשון אחר, מה בעצם אתה אומר? שדרך השפה של הדילמה התיאורטית שיהיו שני ראשים הוא בעצם מברר טוב יותר, יעצור בעצם אולי למה הוא מרמז. בוא קצת אני אציע דיבוב אחד, איפה זה דיבובים של הסוגיה, ואני אשמח לכל כיוון כי אני לא בטוח וזה מאוד שהוא אמר לו שחייב אתה ליתן לו יוד צלעים. מה בעצם התשובה שהוא נתן לו? שנדבר בשני אנשים. אני רוצה לחזור לניתוח שעשינו, למה שניים מכל דבר. אם יש שני ראשים, אני מניח שמדובר במישהו שלא חי בכל ראש משלים את חברו, אלא הוא חי, הייתי אומר, בסכסוך בין הראשים, או הייתי אומר, הוא חי בדיכוטומיה, הוא חי בשתי תודעות, כמו שתי הפיות של רשב"י. זוכרים את מי ששמע את השיחה הזו? למה רשב"י רצה שתי פיות? אחד לדברי תורה, אחד לדברי חולים. זה מדובר שאתה חי בשתי ספרות. כמו שדבר, למה הקדוש ברוך הוא בוחר פה אחד? כי הפה האחד אומר, אותו פה שמדבר דברי קודש, הוא מדבר גם דברי חול. זה סוד לקדש את החול. אבל רשב"י, לשיטתו, שתי פיות, יכול לדבר בשתי תודעות, כלומר אני מניח ששני ראשים אומר, בוא נעשה חקירה בריסקאית, מי שיש לו שני ראשים, כמה בני אדם זה? זה בן אדם אחד עם שני ראשים, או שזה שני?
שני אנשים עם גוף אחד.
זה שני אנשים עם גוף אחד. או בוא נדבר היום בשפה של התונים הסיאמים, היום זה בעיקר נקבע לפי כמה לבבות יש להם, כי מה רוצים לעשות, יש להם שני ראשים, מה רוצים לעשות עם התונים הסיאמים תמיד? להפריד אותם לשניים, זה תולי בשאלה אחת, אם יש להם שני לבבות. והיו כבר ניתוחים כאלה שהצליחו, היו.
שני ראשים זה בהכרח שני מוחות?
אז מה, מה יש לשני, מה יש ברור לשני?
הכל פה מופת.
ואני כמעט הייתי אומר שהשני ראשים אומר שיש לך שתי תודעות, והיא אומר שאתה שני בני אדם, ולכן אני הייתי אומר, אם אתה פודה בעשרה סלעים, אני הייתי אומר שתניח תפילין באמת על שניהם, על שני הראשים. ומה זה בעצם עוזר לחדד? שלמה אתה לא מניח תפילין על שני הידיים שלך? מה זה בא לחדד? שהיחס בין שני הידיים הוא שונה ביחס בין שני ראשים. כלומר שני ידיים זה באמת ידיך עם תפילין, בפועל אתה שם על יד אחת, אבל האמת היא ששני הידיים שלך עם תפילין, לעומת הראש אילו באמת היו שני. אני חושב שהתשובה על הפיליון הבן צריכה להיות שתניח על שני הראשים, כי התשובה היא על תודעות שלך, אתה צריך להכיל קדושה, ואם אתה תשים על אחד ולא על השני הוא לא מתחבר אליו,
והשני הידיים גם.
ולכן אני אומר, מאוד קוסם לי הרעיון שיהיה תפילין על שני הידיים, וקודם כבר הצענו פה כמה הצעות שמסבירות למור על אחד. שאני יכול להגיד לכם, ראיתי את זה לרב רעם, שאמר לי מיד תורת חוץ לארץ, ולרב קוק בחבש פאר, בדרוש ב' שנכתב בחוץ לארץ, עכשיו הרב רעם יודע מה זה תורת חוץ לארץ סוף סוף, כן? אז הרב קוק באמת אומר שרעיונית, היה רואי שתפילין יחולו על שני הידיים. הרב קוק אומר את זה. בדרוש ב' הרב קוק פה מציע איזה, הוא אומר את הדבר הבא, בעיניי זה נגד כל הגמרא כאן, אבל בכל זאת אני מציף את זה. הרב קוק אומר שצד ימין הוא הצד של הוא מסמל את פעולות המצווה של האדם, ובתור שכזה הוא מחובר יותר לראש, כי הראש הוא זה שמורה ליד איך לפעול. למעט זאת הוא אומר שיד שמאל הוא סתום בכמות מלקבל אור של ראש, לכן תפילין של יד הם דווקא על יד כהה. והנה נגד פעולות הימין אין באדם כל מעשה המצווה, שמת העושה כמצווה ממשיך האור בעצמו, הכן אין צריך לשל יד בפני עצמו, די לו בשל ראש. מה שהרב קוק אומר הוא שתפילין של ראש פועלות על הפעולות שאתה עושה בימין, אך פעולות השמאל שהן כל פעולות הרשות שצריך האדם לרוממן ולקדשן למען תכלית האמת שהוא כבודו יתברך, צריך תפילין של יד בפני עצמו כדי שהם יונעו על ידי התורה. אז רעיונית הרב קוק אומר, הרב קוק הוא טוען שהשל ראש מקרין על יד ימין שלך
שהיא נטולת תפילין.
כן, ולכן יד ימין יש תפילין. מה עם התפילין של יד ימין? תפילין של ראש. ולכן יד שמאל שהיא מנותקת, זה פעולות הרשות, היא מנותקת מהראש, היא צריכה תפילין. רעיונית הרב קוק אומר שצריך בשני הידיים תפילין. אני סוגר את ה...
ויתר?
מה זה?
ויתר?
לא יודע. בכל מקרה, אני חוזר רק לסיפור הזה. הצעת קריאה אחת היא כמור של הקרן נורא, שהוא שאל את עצמו כמה תפילין יניחו. קרן נורא חשב שיניחו אחד, ועל שמאל. ועל קרן נורא לא מסביר, אז מה? כאילו מה הוא ניסה להגיד? הוא ניסה להגיד אחד משניים, האם הוא ניסה ללמוד משהו על הראש ככה? אני מציע כיוון אחד, שהוא ניסה דרך זה לחזור לידיים. בעצם על ידי זה, כמעט הייתי אומר, על ידי זה שהוא אמר לו היו שני ראשים, היו שני תפילין, הוא מסביר מה זה אומר שהשני ידיים רק תפילה אחת. ואולי הנושא שמועצם פה הוא נושא שמאל בתורת עצמו. כמעט הייתי אומר, אם הגידה מתפרש כמו, ויש פה מהלך שמתפתח בסוגיה, אם הגידה מתפרש כמו התוספות, צריך להניח דווקא על שמאל ולא על אחרים, איזה שאלה מתעצמת לך? אז יד ימין אין לו תפילין? כאילו אתה מתעקש נורא על, על שמאל, ואז באה התשובה, שים לב שזה שונה מראש. כלומר זה כן בסופו של דבר יד שמאל שמקרינה על יד ימין, כי היא המסייעת יד ימין, היא עובדת עם יד ימין. אולי זו קריאה אחת אפשרית, אני לא בטוח. מה שכן, אני יכול להגיד, שהתוספות כאן מתארים תאומים סיימים משוך עם מה שאני תיארתי עכשיו בסוגיה. מה תיארתי בסוגיה? זה שני בני אדם. ותראו מה אומרים פה התוספות. בעולם הזה ליקה, אבל יש במדרש השמדה יוצאים מתחת קרקע אדם אחד שיש בו שני נשים, בו מתחיל לו קום גלה. שני שלמה המלך, למדתם פעם גיטין פרק שביעי, יש שם דף שלם באגדתא על המתח בין שלמה והשמדה. שלמה הרי הוא אדם שידע לגעת בסודות של הטבע, הוא מדבר בשפה של בעלי החיים, יש לו מגע עם השדים. יש שם סוגיה שלמה שמתאר את המגע בין שלמה והשמדה, ויש תחרות ביניהם, וכאן מתואר שהוא נשא אישה הוליד בנים וחיוצא בו בשני ראשים וחיוצא באשתו בראש אחד, וכשבאו לחלוק בנכסי אביהם מי שיש לו שני ראשים שאל שני חלקים ובאו לדין לפני שלמה. שכאן רואים בצורה מאוד פשוטה היפוך של משפט שלמה. משפט שלמה יש שתי אמהות וכמה ילדים יש?
אחד.
כאן יש אבא אחד שיש לו בן עם שני ראשים, והוא שואל את עצמו מי האבא שלי, נכון? הוא שואל את עצמו מי האבא שלי, ומה הוא אומר? שאל שני חלקים. ומה שלמה עשה כאן לא כתוב בתוספות, וזה כתוב השתה מקובצת. השתה מקובצת אומרת, תראו משהו גאוני, שלמה בחוכמתו הרתיח מים וכיסה אחד מן הראשים ושפך הרותחים על ראש השני, מחמת צער הרותחים צעק בשני ראשים. אמר שלמה, שמע מן התולדה אחת לשתי הראשים, והאין נידון אלא כאיש אחד. יש זה בעצם פתרון שהוא משפט שלמה במהופך גם כן. מה קרה משפט שלמה? שלמה אמר גזורו, בן אדם אחד יכול לחתך? זה שניים. מה עשה פה שלמה לפי המסופר שלמה מקובצת לפי הגדה כאן? הוא לקח מישהו משני ראשים והוכיח שהוא אחד. שמה לוקחים מה...
כששלמה אומר לחתוך את הילד לשניים, מה הוא אומר בעצם? איפה אני חשני ידיים? אתה לא יכול לזה. או שאתה מניח על יד ה... לא משנה, כל שלו.
מצוין.
או שזה לא הנחה בכלל. אל תשים שתי פשיות פה, ששם פשיות פה, כאילו אי אפשר...
אתה צודק, אבל פה מתארת שאלה עצומה, ואיך להבין מה שלמה רוצה משפט שלמה. כמו זה היה טריק לגלות מי הולך ל...
נגיד בחקירה.
יכול להיות, אבל יכול להיות, גם שמעתי במאמר רבי יואל בן נון, ראיתי שהוא מדבר על זה השנה בימי עיון בתנ"ך, יצאה התוכניה שלהם, שזה ביטוי לכך שמשפט המקרא הוא יחלוקו. כלומר, שלמה לא המציא את הדין של יחלוקו, הגאונות הייתה שהוא הפעיל אותו על בני אדם, שצריך לחלק
אותם.
כי יש יחלוקו בעוד מקומות בתנ"ך, כמו אולי חצי נזק, אולי יציבה ודוד בשדה, יציבה ומפיבושת בשדה. כלומר, יש לו איזה מהלך שלם שיש יחלוקו בתנ"ך. אבל אם החלוק הוא דבר אמיתי, כלומר שהיה קיים במשפט המקרא, מה באמת חשב שלמה? זה רק שתיק?
מה?
זה ביטר רעיון? אני לא יודע. בכל מקרה אני יכול להגיד שהשתה מקובצת כאן הוא כמעט הולך בפעולה הפוכה מהסוגיה. כי אם הסוגיה אומרת ששני ראשים הוא עשרה סלעים, נכון? מה אומר שתה מקובצת? שלמה הוכיח שזה בן אדם אחד, ככה שלמה הוכיח, זה בן אדם אחד. עכשיו מה אתה יכול להגיד? משהו דיאלקטי, זה בן אדם אחד, זה שני ראשים, ולכן מה? יש דברים שאתה מכיר בפלורל, ברב גוניות שלו, ויש מצד שני כוח מאחד. כן, גם הדבר הזה כאן, שיש פה כוח מאחד, והייתי אומר שיש פה מסר גדול גם לידיים. יש לך שני ידיים, אבל האמת היא ששני הידיים האלה הן באמת שונות. אבל הן משלימות אחת השנייה. וכמו השני הראשים האלה, בסופו של דבר יש בו אחדות. כלומר, בסופו של דבר אתה מניח שיר יד אחת, והאמת היא שהידיים שלך תפילים. כלומר, השמאל מקרין על הימין. עכשיו, אני לא יכול, כשאני קורא את הגמרא הזאת, לא אצטט לכם קטע מקוד עודי דופק. שם, זה הרב סולובייצ'יק מצטט את הגמרא הזאת. ורוצה להשתמש בו כהמחשה של הרעיון שהוא מפתח עכשיו, של ברית גורל. והוא מצטט שם בשם דרשון אחד, אני מקריא. ובכרך הזה דברי הגות והערכה זה נמצא בעמוד 35. יפה אמר אחד מדרשני הדור הקודם, כי עם ישראל נמשל אותו בן בעל שני ראשים שנשאו על בית המדרש. ירושתו איך? האם נוטלו שני חלקים כדו אישיות וחלק אחד כאישיות אחידה? כמו כן יש לשאול, האם פיזור העם בתוך הגולה והשתרשותו בסביבות שונות גרמו להתפוררות נפשית רוחנית, או אחדותו של עם ישראל לא ביטלה חרף העובדה כי הרבה אנשים צמחו עליו ומשתמש בריבוי לשונות ותרבויות, מנהגים שונים וצורות חיים בלתי מקבילות, בקיצור האחת היא התפוצה היהודית או לא? התשובה, המשיך אותו הדרשן, לבעיית אחדות העם, זה היה עם ההוראה שהורה זה בית המדרש לבעל הדין השואל הדבר אחדותו של היורש. נשפחו מים רותחים על ראש האחד, אמר המורה, ונראה תגובת השני. אם עלה יצעק מכאב, שני הראשים מצטרפים אישיות אחידה שלמה ותיטול חלק אחד. ברם, אם השני לא ירגיש את ייסורי הראשון, שתי אישיות מקופלות בגוף אחד בירושתם שני חלקים. גם ביחס לבעיית אחדות האומה, יש לקבוע מסבירים להלכה, כי כל זמן שישנו סבל משותף, אמו אנוכי בצרה, ישנה אחדות. אם היהודי שהשגחה העירה לו פנים ומאמין כי לגביו הוא שר רוקץ השנאה וההתעקרות מצד סביבתו, עדיין מרגיש את צער האומה ואת נטל המציאות הגורלית, זיקתו לאומה לא הופקעה. אם מים רותחים מוצקים הראש יהודים במרוקו, צריך היהודי המגועץ בפריז או בלונדון לצרוח כקרוכיה. על ידי הרגשת הכאב הוא שומר אמונים לאומה. פיצול העם וכיפוח קלסטר פניו עם תופעות לוואי שידי רגש הסימפתיה. שזה ברמה הלאומית, אבל אולי זה גם ברמה התודעתית, כי אני לא יכול שלא לא להמשיך במגמה הדרשנית שלי ולשאול על, על הניגוד בין, דיברתי קודם על שני ראשים מול שני ידיים, לא יכול שלא לשאול על מוחו של תינוק רופס מול שני ראשים. כן, אז נזכרתי קודם עלול המוח, ברור לי שיש פה מהלך מהותי בתפילין, אבל עלול המוח של תינוק דווקא, שזה המקום שפתוח בראש לתינוק. כן, זה האזור הזה בעצם, כן? האם סתם מצאו מקום בראש, או שהדימוי של תינוק יש בו משהו שגם צריך...
במקרה אתמול ראיתי תינוק שלא...
שלא נסגר לו?
זה
תתנה. תתנה, כן. צריך נורא לשמור על ילדים קטנים בערך עד גיל שנה, בגלל שחלק מהמוח שלהם לא מוגן בגולגולת. כאילו זה החלק הפגיע, סליחה על מה שאני אומר, זה היד הקהה של הראש. לא, תקשיבו. יש יד קהה, זה החלק הפגיע בראש. תרשו לי גם להגיד... שזה לא רק הפגיע בראש, זה כביכול הדימוי לתינוק הוא החלק הכי, הייתי אומר, ראשוני, תמים, בתולי, שקיים בתודעה האנושית. התינוק המכיר את בורו, אברהם אבינו בגיל 3, שיצא החוצה. ואם לא נאמר פה שצריך, שיהודי צריך, אני אגיד את זה בצורה הבאה, יש יהודים עם שני ראשים. ואני גדלתי אצל אנשים דיאלקטיקנים מורכבים שכל הזמן עסוקים בלשים לב שני דינים ומצד אחד ומצד שני יש להם המון המון ראשים, אני חייב להגיד יש להם כמה זוגות תפילין אולי גם כל הזמן הם ככה, אבל יש גם צורך באיזה תמימות, באיזה תינוקיות כאילו משהו ראשוני כזה שיהיה לתוך האישיות של יהודי. הרבה אני מזכיר לכם במשל, את המשל שאני אמור בלמדנות על כשיש ספק מה כתוב בספר תורה שואלים ילד, תינוק, למה לא שואלים את הרב?
בלי מוכן. שלח פה.
כי הרבה הוזכר כבר. הילד יגיד מה כתוב. יש לו הבנת המקרא ברמה הכי פשוטה. והרב כבר לא יודע מה כתוב. על מה הרב ידבר? אם זה קשר או פסול. יש לו ראייה כבר יותר רחבה, יותר מורכבת. עכשיו תראו, ודאי להיות תינוקות, להישאר בתינוקיות, זה מחלת נפש. אבל לדעת שיש פעמים צריך גם, הייתי אומר, לשאוף להיות תינוק יחד עם להיות רב. כן? מורכב. ואולי התפילין פונות לתינוק שבך, אולי הסוגיה כאן כאילו מציפה חוץ משני ראשים מול שני ידיים, אולי גם מציפה את האחד, את השניים, גם שני ראשים מול התינוק. בסופו של דבר אנחנו צריכים להשלים את הסוגיה, אני רוצה לגמור פה, כן? אנחנו עוברים לסוגיה בלמד זין עמוד ב' ועכשיו נשלים את הנושא של של איפה ביד להניח. וכאן אני חייב להתחיל במחלוקת מסיבה פשוטה.
מה עם החוקים הראשונים רק?
על היתר? טוב, אז לגבי היתר, היות ואתה לוחץ עליי, אני אגיד את זה אחר כך כי הזמן כבר עוזל, בסדר, לא רוצה פה אנשים רעבים. אבל עוברים לברייתא כאן, אתה אומר, ידך זו גובה שביד, אבל כשקוראים טוב את המחילתא רואים שיש להם תוספת של מילה אחת שנראית לי קריטית. מהי המילה הזאת? אני מקריא. אתה אומר על גובה של יד או על ידך כשמועו. מה זה כשמועו? פשט יד, מה זה? יד. כי ביד חזקה הוציא אחר של מצרים. זה היד. ומה שבעצם הסוגיה אומרת, אני חוזר עכשיו למשתם המגילה, דרך אמינות, פשוטו של מקרא מהו, שאיפה זה היד? פה. זה היד. ויש פה מהלך שמעלה אותו מהיד לאיפה? יותר גבוה. ותראו את הלשון של המחילתה, כל הזמן כתוב המחילתה, גובה של יד.
לא גובה שביד.
גובה של יד, שהוא המקבילה לביטוי גובה שבראש. ראיתי גם ביטוי גובה
ש... פיני שבראש.
אבל אתה מעלה אותו לגובה של היד, וכאן שימו לב, לא מבטרים על הביטוי יד, נכון? בתנאים, לא מבטרים עליו. כנגד זה, התוספות מציינים שבספרות חז"ל נמצא לאורך כל הדרך איזה ביטוי שתפילין מניחים איפה? בזרוע. איפה הוא הזרוע? כאן. עכשיו לא לשם, את הוראה מחלוקת עצומה בתוספות פה, איפה מניחים תפילין של יד, כי יש דעה שאיפה מניחים אותו? פה, למה פה? גובה של ביד, היד הוא מפה עד פה, זה גובה של ביד. רבנו תם מתעקש שהיד, ובעיקר זה הגמרא בערכים, שהיד בלשון המקרא הוא מפה עד, עד פה, ולכן גובה של ביד יכול להיות כאן. כן? אבל כן, אנחנו צריכים לתת הדעת לכך שבפשוטו של מקרא, כך לפחות עולה במחילתא, היד הוא כאן, והוא מועלה למעלה. הייתי מציע שאותה דעה שהתעקשה להשאיר אותו פה, הרי מה הטענה המרכזית של רבן אותם נגדה? מה לא השגתם? את הלב, כנגד הלב. זה לא כנגד הלב, זה כנגד הטבור, נגד הפופי, כן?
ראינו בארוך השולחן, שמצביש שאומנם הכל נקרא יד, אבל אין לו שם יד בלי החלק הזה.
מצוין. או בלשון אחרת, מה שאני מנסה להגיד הוא שהמחילתא אולי ניסתה לשמר, שבאופן מעשי תעלה אותו למעלה, אבל הוא יוקרן כלפי היד כולה, ולכן בעצם הייתי אומר, מה יש ההנחה יהיה כאן, אבל הקיום הוא באמת כלפי... באמת כלפי היד, זה מה שהייתי אומר, הוא באמת כלפי היד. שרבנו תם העלה אותו, כשהוא עלה בעצם לזרוע לכאן, והטענה המרכזית היא הדעה של מה היא אומרת. לך לעוד ולא לאחרים לעוד, ושמתם את דבריי, אלה באמת יותר משמע שמרחיקים אותו מאיפה, ובלב זה ודאי, מביאים אותו בעצם כנגד הלב. אבל אולי צריך לשאול, האם הדין הוא באמת חז"ל העלו אותו ללב, שזה דעה אחת, רבי יצחק, או אם חז"ל אמרו, מעשית אל תשים אותו ביד, אבל תעלה אותו לאיפה? למקום שיכול להקרין על היד. ואולי גם צריך להגיד את זה גם למי שאלה אותו לזרוע. בסופו של דבר, אני שם בזרוע ואני כנגד הלב, אבל עדיין הוא מקרין את עצמו כלפי היד, ואז יש שני דברים קצרים. ראשית, יכול להיות שאנחנו באמת מקדמים את זה על ידי בסופו של דבר, לאיפה התפילין מגיעות? ליד. מה אנחנו עושים כשיש לנו הגבה? או כהנים, מה עושים? מורידים ביד, ולמה הגענו עוד פעם? שתפילין ביד בעצם מה עושות מאוד? מפריעות לעבוד. ולכן מה אתה צריך לעשות? לא, כלומר אפשר להרגיש אולי גם פה בסוף את המתח בין תפילין כמונחות לבין תפילין כנמצאות במקום הפעילות, בדיוק, שאתה קושר אותם, כן? אמר לי אתמול אחד מהחברים פה גם שהקיבורת הוא בעצם המנוע של כל היד, פה נמצא השריר המרכזי שמזיז אותו. אז... אפשר לומר שזה מתייחס ליד דרך המנוע שלו, אבל לא הייתי מוותר על היד. ויחד עם זה שיש פה הישג רוחני שמגיעים ללב, כן? גם הייתי מוסיף שאולי זה הבדל כמו שאמרתי קודם, שמות ודברים. פשוטם של דברים ושמות צריך להיות יד, פשוטם של שמות זה כנגד הלב, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי פשרה שיודעת לחבר את הלב ליד. ואז לתפילין של ראש, בואו רק נסיים את זה, אנחנו מגיעים לגובה של בראש, אז הולכים לכוחה בין עיניכם למת. האם יש קישור מהותי בין המקומות? תגיד בלי. יש? לא יודע, כן? תור מי שמבט שיער, כן? בואו נעבור לנגעים. האם יש קישור מהותי בין הנגעים לבין ה... או שזה סתם משהו טכני, מה אתם אומרים?
נגעים זה לא מחלה טכנית.
אי אפשר בשעה הזאת לשטיח רעיון, אני רואה, אז אני בלי לחץ, אני אשאל את זה בסימני שאלה. בכל מקרה, אני חושב שדי השלמנו את הסוגיות פה במלאכות, ואני אסכם בעיקר מה ראינו היום. כי היום עסקנו במקום ההנחה של התפילין, ובאיזשהו מקום עסקנו במעבר, הייתי אומר, קודם כל בבחירה בין שמאל לימין, ושעוד פעם לקח אותנו בעצם לשני מחוזות מרכזיים. מחוז אחד היה המחוז של... האם אתה, של ים השמאל, של הצליחה, של הקשירה מול ההוויה של תפילין. באיזשהו מקום, הבחירה בשמאל מוסברת בצורה הטובה ביותר, אם אתה אמין שתפילין זה ההוויה. וראינו פה את הדין הזה גם סביב רב נתן, זה גם לקח אותנו לשאלת הלב, אולי שמאל הוא כנגד הלב. ודיון מאוד דומה ראינו גם ביחס לבחירת המקום למעלה. זה מוכוון כנגד הלב, הוא מוכוון כדי להגיע לשורש הפעילות, בלי להפריע לפעילות. גם עסקנו בשאלה של האם התפילין של יד מקרינות מהשמאל על הימין. וההצעה עלתה שאולי זה עולה דרך הסיפור של פלימו, הסיפור המדהים הזה, של השניים והאחד. בכל מקרה, אנחנו נסיים כאן את המנחות. אני רוצה קצת להשתתף אתכם בהצעה לשבוע הבא. זה כמעט לא ארכה לעוד שבוע לתפילין. ברוך השם, כן. אז אני הייתי רוצה להקדיש את שלושת הימים הראשונים, שזה ראשון, שני, שלישי, להקדיש אותם להשלמה של נושאים שלא נמצאים בסדר הדף במלאכות. ואני לא יודע בדיוק איך לבנות את זה עדיין,